אנחנו אל ארכיון הספרות גנזים, שהוקם בתל אביב בתחילת שנות ה-50. פרופסור יפעת וייס כותבת בהקדמה לספר חדש אודותיו, שהוא נועד לכאורה להיות מהלך משלים להקמתה של מדינת ישראל. וגם יש קווים מקבילים באופי שלהם שעולים בספר הזה. זה לא מה שקרה. לדבריה באופן פרדוקסלי, תפקיד הספרות העברית פחת דווקא עם הקמת המדינה. הלם המדינה קוראים לזה.
כן.
הלם המדינה, אני אוהב, כאילו זה ביטוי קשה, אבל אני אוהב אותו.
זה מפתיע, אבל שהתפקיד הספרות פחת דווקא.
אני לא יודע, כי מה שנטען שם, תכף נדבר על זה, זה שלספרות אולי יש את אותו תפקיד שיש לנביא, נכון? אתה עומד ואתה מזהיר ואתה מכונן ואתה יוצר אתוס, ואז כשהאתוס מתגשם...
אז לא צריך אותך.
לא צריך אותך יותר.
אז ביי.
ביי, שלום. הספר החדש של פרופסור גדעון טיקוצקי, תפרי העבריות, ארכיון הספרות לנוכח הקאנון, רואה עכשיו אור בהוצאת מגנס, והוא סוקר את הקאנון כמו שהוא נראה במכון גנזים, אבל הקאנון לא פשוט עולה, יש פה מעשה בפועל, יש פה תהליך קאנוניזציה, והתהליך הזה הוא מפתיע, הוא כולל כל מיני דברים שלא חשבנו שהוא כולל, והוא לא כולל כן, דברים שכן חשבנו שהוא יכלול, מה קרה בתהליך הזה ומה המשמעות שלו, ולמה תפקיד הספרות דווקא פחת עם הקמת המדינה. אנחנו תכף נדבר על כל זה. שלום לפרופסור גדעון טיקוצקי מהחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים.
שלום לכם.
אז אנחנו מופתעים מזה שתפקיד הספרות פחת עם הקמת המדינה. איך זה קורה?
בוא נתחיל מההתחלה, אבל איך ומתי הוקם מכון גנזים?
אז ארכיון גנזים או מכון גנזים הוקם בשנת 1951, והוא במובן מסוים באמת אמור היה להיות קיבוץ הגלויות של אוצות הרוח. מהר מאוד מגלים פרנסי המכון המנהלים שהמדינה פשוט פונה עורף. ומשם ההבנה שהספרות הולכת ומתכנסת, הקמת הארכיון בהרבה מאוד מובנים, היא הודעה בכישלון. היא הבנה שמה שהייתה הספרות העברית בתרבות הציונית עד הקמת המדינה, זה לא מה שיהיה מן הרגע שקמה המדינה, למרות שלספרות העברית יש ממש מין טענת הורות, כאילו כל המדינה, הציונות אפילו, מהרתה בביטנה של הספרות העברית, בלי הספרות העברית לא הייתה ציונות, והנה עכשיו כשהציונות התממשה, לא נותנים חלק ונחלה לסופרים במקום החדש. אז יש כאן הרבה אכזבה, ומצד שני גם גילוי של מובלט, שהספרות יכולה לפעול בה במנותק מן המוסדות הרשמיים.
מכון גנזים, אתה כותב, הוקם מתוך הצורך של רפובליקת הספרות העברית להגדיר את עצמה ביחס למדינה. זה נשמע ממש כמו אימות.
ובמובן מסוים זה גם נשמע משהו שהוא מאוד עכשווי, זאת אומרת, התכנסות פנימה של רבים מאיתנו כשמרגישים שאולי המדינה זה לא מה שהם רצו, אז זה תהליך שמתחיל למעשה כבר ממש, אנחנו רואים את זה שנתיים שלוש לאחר קום המדינה, ואני חושב שיש פה גם איזו בחירה מודעת במקרה הזה של בן גוריון שנפגש עם היוצרים העבריים, ובעקבות המפגש איתו הם מבינים שלא יהיה מקום לספרות בצורה ממוסדת, ממלכתית במדינה, יש כאן הבנה שסדר היום של המדינה הולך לכיוונים שונים מאלה של הספרות, ושהספרות לא יכולה עוד להיות באיזו זיקה הדוקה מאוד אל הפוליטיקה.
אבל למה הם הבינו את זה? מה קרה שם שזה מה שהם היו צריכים להבין? זה דבר מוזר בכל זאת. אתה יודע, אני לא שמעתי שאחרי הצהרת העצמאות האמריקאית, הסופרים האמריקאים פנו עורף לארצות הברית של אמריקה. למה?
כי מראש הייתה ציפייה. אני חושב שזה כאן השוני בין הספרות העברית לבין הרבה מאוד ספרויות. המוטיב שאנחנו מכירים אותו בתור הצופה לבית ישראל, התפקיד הקולקטיבי, המגייס של הסופר העברי, שעל פיו גם עד היום לא מעט סופרים נספרים או לא נספרים בקאנון,
כן.
לפי המעמד הציבורי הרשמי שלהם. זה רגע ראשון של הפרטה. ובמובן הזה יש באמת איזה פער בין החגיגיות של הקמת המדינה ואחר כך תוך זמן קצר הקמת הארכיון לבין זה, שהוא בעצם הקמתו, הוא מבשר את סופה של התקופה ההירואית. ברגע שלארגון מסוים קם ארכיון, כבר מתחילים להסתכל אל העבר, כבר מפסיקים להיות בתוך השר והפרט של העשייה, של ההווה ושל העתיד.
אז מה בעצם הם עשו? אתה מתאר בספר כיצד התגבש האופי של מכון גנזים, שהוא נשמע כמעט אידילי בישראל, בעצם חילוני, מודרני, תל אביבי, מול הירושלמיות, מול בית הספרים הלאומי בירושלים, עברי ולא יהודי, כמעט קריאת תיגר על, אתה אומר, במה שהם עשו, הם כמעט קראו תיגר על כל אחד מההגדרות של מדינת ישראל.
בדיוק, ואני חושב שגם במובן מסוים הם נשאו את דגל העבריות בגאון לנוכח היידיש, לנוכח הארכיון הגדול של היידיש, איבו בניו יורק, וזה איזה רגע באמת של הצהרת עצמאות, של התבדלות שתורמת לספרות. הספרות במדינה היא מבינה שהיא צריכה להיות בקו שלה. הזכרתם קודם את המונח הלם המדינה, שאת המונח הזה טבעה החוקרת ליאור ליבמן, זה קורה לא רק בספרות, זה קורה לטובת העניין גם בקיבוצים. אז זה המחקר של דוקטור ליבמן, שהקיבוצים הרגישו שהם תרמו, הם עשו, והנה קמה המדינה, והם לא זוכים למעמד שהם זכו לו. אני חושב שמה שמעניין לראות, לפחות מה שעניין אותי במחקר, היה לראות את התהליכיות. מה שעבורנו נראה כדבר כפו ומובן מאליו, לטובת עניין הקנון של הספרות העברית, כמו שהוא מתבטא בין השאר גם בגנזים, דרך סיפור ההקמה של המוסד, דרך הבחירות של המייסדים שלו, שהם ראשי הסופרים בזמנו, אשר ברש ואחרים, אנחנו יכולים ממש לראות את מה שעכשיו הוא בזלת קפואה, אנחנו יכולים לראות את הלב הרותחת, את הבחירות, הנה, בדיוק מה שאמרתם, תל אביב ולא ירושלים, עברית ולא שפות אחרות, חילוניות בלי קווים דתיים כמעט. את כל זה ממש אפשר לראות בתהליך של הקמת המקום.
עכשיו, המקום הזה בעצם קם כאיזה סוג של קטלוג ביבליוגרפי, נקרא לזה, שזה נשמע על פניו לא מאוד זוהר, אני מודה, אבל אי שם במהלך הפעילות של המכון הזה, מתרחש שינוי. יש שם פרק מאוד מסעיר של ציידי ארכיונים, של המכון הופך להיות איזה מין שלוחה מחתרתית כזאת, שמשנה לגמרי את אופיו.
נכון, אני חושב שזה דבר שגם הפליא אותי במהלך המחקר, לגלות איך מבעד לאפרוריות כביכול של הארכיון, שהיום אגב מנהלת אותו אדיבה גפן, והוא שייך לאגודת הסופרים העברים, איך מבעד לאפרוריות הזאת מתגלים פשוט סיפורים, חלקם מסמרי שיער. אחד הסיפורים הוא על המנהל בשנות ה-60, במשך 30 שנה, משנות ה-60 עד שנות ה-90, ניהל את המקום דוב בן יעקב, בולק, שהיה צייד נאצים. הוא היה ניצול שואה, הוא היה פרטיזן, הוא היה מחבורת הנוקמים, אותה חבורה של אבא קובנר, שרצתה לנקום בגרמנים על השואה, בעוד שקובנר והרבה מהחברים חזרו לארץ ונואשו מן הרעיון הזה, אותו דוב בן יעקב היה עיקש, נשאר באירופה, הם רקמו תוכניות להרעיל בארות בערים נוצריות וגרמניות, למזלנו זה לא צלח, רק אחרי שנים הוא חוזר לארץ, ובארץ הוא מנצל את הכישורים האלה כפרטיזן, כאדם שיש לו חושים מחודדים מאוד, לצוד ארכיונים. הוא גם משחרר לטרף, פשוט יש את הסיפורים האלה שיש מודעות פקירה עם מותו של סופר עברי, הוא מיד מתייצר ומבקש את הארכיון, אבל גם כל מיני סיפורים, זה שהוא מחפש בעליות גג, כך למשל הוא מוצא את היומן של לאה גולדברג. הוא פשוט, אמא שלה לא מצאה את היומנים, היא ידעה שישנם, והוא בחושיו מצליח באיזו עליית גג למצוא את היומנים. אז גם הסיפורים האלה מתגנבים למעשה הארכיון. אני חושב שדרך הסיפור של בולק אנחנו גם רואים איך הארכיון, שהוא ארכיון עברי לגמרי, בשונה מכוונות ההקמה שלו, פתאום הכאוס נכנס אל המקום שאנחנו חושבים שהוא הכי מסודר, אל הארכיון. והכאוס במובן הזה זה בין השאר השפות השונות. דוב בן יעקב, בזכות הפעילות הזאת שלו, בזכות הרקע מן הגולה, פותח את הארכיון המרכזי של הספרות העברית ליוצרים ביידיש, ובזכות זה הוא מציל המון נוצרות. וכך אנחנו רואים עוד איזה קו שמתנגד בתוך הארכיון, במובן מסוים, להיגיון המארגן שלו הראשוני.
אבל זה נראה גם שאין היגיון מארגן ראשוני בהכרח. זאת אומרת, תלוי איזה מין אדם היה שם באותו זמן, ואז ככה הארכיון נהיה, לא? כאילו, יש איזה מין תחושה גם של אקראיות וגם של נידחות. כלומר, לפחות מול, נגיד, הספרייה הלאומית בירושלים, ששם יש גם אוצרות, אז בזה התל אביב יש איזו תחושת נידחות. יש שם דברים מאוד חשובים, אני לא אמרתי את זה בזלזול, להפך, אני אמרתי את זה בחיבה.
שדווקא הם יכולים לקחת את הארכיונים הפחות חשובים לכאורה, שהמוסדות לא ישימו להם תדם.
אתה לא צופה לבית ישראל, כאילו, זה לא סיפור שלך, אבל יש לך סיפור אחר.
יש לך סיפור אחר, ומה שאת קוראת לו מהי הנידחות, אני קורא לו חביבות, במובן הזה, או נגישות.
כן, נכון.
דווקא בגלל שאין את המעטה הרשמי הזה של מוסדות אחרים, כל אדם יכול לבוא ולעיין בכל החומר שיש שם, בצורה באמת יוצא דופן, יצא לי לעבוד בכמה וכמה ארכיונים וספריות, הנגישות של החומרים לחוקרים בארכיון הזה, היא באמת יוצאת מן הכלל, ואני מזמין כל אחד ואחת מן השומעות והשומעים שלנו, לבקר.
זה במידת האדם, זה מה שאתה רואה. זה במידת האדם, זה לא שאתה בא, הוד והדר, ואוי, ופותחים לך ועושים לך סיור, זה משהו, יש איזו אינטימיות כזאת נהדרת.
יש אינטימיות נהדרת שהיא בדיוק חוזרת לשורש הזה התחלתי. ההתכנסות פנימה, ההבנה שזה לא יהיה מוסד לאומי כמו הספרייה הלאומית, ואני מזכיר שבשנים שבהן גנזים הוקם, בספרייה הלאומית בכלל לא ספרו את העברית החדשה כדבר שראוי לשמר אותו. זאת אומרת, האוספים של ספרות עברית חדשה בספרייה הלאומית מתחילים בשנים מאוד מאוחרות, והם בחלקם גם פרי החלטה אקראית. גנזים מן ההתחלה שם לו למטרה, ובזה שהוא עוצר באלף ספרות עברית, הוא בעצם מקדש אותה.
נכון.
הוא אומר, הספרות העברית זה דבר חשוב. זו הייתה הצהרת העצמאות של הסופרים העברים.
אנחנו צריכים לסיים, אבל אני צריך לשאול אותך על הסוף. הסוף של הספר שלך הוא לא סוף מאוד אופטימי, אני חייב לדעות, למרות שארכיון גנזים חי וקיים ומזמין, אבל כן יש איזו תחושה של סיום באיך שאתה מסיים את הספר שלך, כי אתה מדבר על איך במקרים מסוימים, ארכיונים מאוד מאוד חשובים לא הגיעו לישראל. למשל, כמובן, המקרה המפורסם של הארכיון של יהודה עמיחי, ויש לך עוד דוגמאות בספר, ובעצם אולי זה מקפל בתוכו איזשהו סיפור ישראלי. כל עוד אנחנו מחתרת, כל עוד אנחנו ציידי ארכיונים, כל עוד אנחנו מרשים לעצמנו להיות הפוראי חוק האלה עם החיוך ועם הקריצה ועם לצאת לגנוב סוסים, אז אנחנו מצליחים. ברגע שאנחנו נכנסים לתוך משהו מוסדר שצריך להסתדר בתוך העולם הקפיטליסטי ולהגיש הצעה שתתחרה בהצעה של האוניברסיטה האמריקאית בעלת האמצעים, אז שם אנחנו כושלים. ברגע שהארכיון מנסה להיות מסודר, ברגע שהישראל מנסה להיות מסודרת, שם היא נכשלת. אולי זה משל עלינו.
לא חשבתי על זה. אני קצת יותר אופטימי מהסוף, שאולי עכשיו אני מבין שהוא פסימי, או נוטה לפסימיות. אני דווקא רואה בקאוס הזה, בבלגן, דבר מאוד משמח. זאת אומרת, לעומת המגמה של הקנון של הספרות העברית, שאנחנו יודעים שבשנים האחרונות הוא הולך ומתבזר, בדיוק בשבוע שעבר ערכנו באוניברסיטה העברית את מאיה ארד, שקיבלה פרס, ואנחנו זוכרים את הספר של הקנאת סופות, שיש שם נאום גדול על זה שכבר אין קנון של הספרות העברית.
נכון.
אז יש דווקא למול המגמות האלה שאנחנו כל הזמן זקוקים למטריצות, לקווים המארגנים, לתבניות, יש משהו מפרה ומעודד בפריעת החדר. דווקא בזה שעכשיו היידיש מתנגדת לעברית, ויש עוד המון המון שפות שמתרוצצות בתוך הארכיון הזה, שאמור להיות ארכיון של עברית בלבד, ובזה שלפעמים הסדר הוא איננו הסדר שחשבו שיהיה, וכן הלאה וכן הלאה, בעיניי יש בזה דבר שהוא שורש החיים, כי הלוגיקה, הרציונליות שלנו תמיד מכתיבה סדרים, היצירתיות היא הבלגן, היא ההתנגדות לסדרים האלה, היא הדבר האקראי שקורה, משם מתחילה הספרות, משם מתחילה שירה, משם מתחילה הפרוזה. לכן אני חושב שסוף, לפחות בפרשנות שלי, הוא כן נותן מקום לתקווה, ואגב המקרים האלה של ארכיונים שהיו אמורים להגיע לגנזים ולא הגיעו, כפי שהזכרתי בעל, אז אני חושב שאלה היו תמרורי הזהרה גדולים, שבמין הפוך על הפוך דווקא סימנו את המשך הנורמה שבה על פי רוב יוצרים עבריים ויוצרות עבריות מוסרים את האוספים שלהם הכתובים לגנזים.
פרופסור גדעון טיקוצקי, אני מצטרפת למפלגה האופטימית שלך, ולחיבה שלך לקצת ברדק. לא, לא, זה, אני ממש בוחרת בזה. ולחיבה לבלגן, ולהבנה שלו גם, שהוא יותר מתאים לנו לספרות. אני בהחלט מסכימה איתך. תפרי עבריות, ארכיון הספרות לנוכח הקאנון, נצא בהוצאת מגנס. תענוג, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, להתראות.
להתראות.